בקצב היום, בקצב היום.
צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, אתם על בקצב היום, תוכנית המוזיקה שלנו, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, ואנחנו בימי בין המצרים, אז גם היום אנחנו עם מתכונת בין המצרים של התוכנית שלנו, בה נשמיע לכם מוזיקה ווקלית שקטה, שמותאמת לימי בין המצרים, ובין לבין נביא לכם פינות מרתקות של הרבנים אברהם סגל והרב דוד ברוורמן. אנחנו יוצאים לדרך, לא לפני שנאמר תודה רבה לאברהם ישחקוב ולמוטי קופפר, אני יעקב בלוך, מאחל לכם האזנה טובה. פותחים עם נמואל ויאיר שובל בגרסה הווקלית שלהם לשיר אבא אוהב, שיר שכתב והלחין יאיר שובל.
מה יצא לנו אם נפחד, נרים את הראש למעלה, נכון היום זה קצת קשה לראות הטוב, להיות שמח, אבל מתוך החושך באור, ותמיד נזכור, נזכור ש...
גם אם עברנו אלף גלויות וצרות משונות, ובנינו היו נפולות ואיך שהלב החסיר פעימות, לא התייאשנו מלבקש על בניך, אהוביך.
אז למה לנו לפחד? יש לנו אבא אוהב, תמיד שומר עלינו, תמיד דואג, לא עוזב אותנו.
אז בוא נרים את הראש למעלה, נבקש ביום ובלילה שייתן לנו כוחות, נשמע רק בשורות טובות. נתפלל, נמשיך לבקש את המשיח, גם אם באופק לא נראה, תמיד נאמין שפתאום הוא יגיע, כי מתוך החושך באור, ותמיד נזכור, נזכור ש...
גם אם עברנו אלף גלויות וצעות משונות, ופנינו היו נפולות ואיך שהלב החסיר פעימות, לא התיישנו מלבקש על פניך, אהוביך.
אז למה לנו לפחד? יש לנו אבא אוהב, תמיד שומר עלינו, תמיד דואג, לא עוזב אותנו.
אז בוא נרים את הראש למעלה, נבקש ביום ובלילה שייתן לנו כוחות,
נשמע רק בשורות טובות.
גם בזמנים קשים אתה תמיד נותן כוחות ולא נותן לנו לשקוע.
נרים עיניים למומים, תפילותינו תקבל, תוריד אלינו רחמים. יש לנו אבא אוהב, אבא.
אז בוא נרים את הראש למעלה,
נבקש ביום ובלילה
שייתן לנו.
שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדור אותם ברית עולם. בית
ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויינפה.
להקת קיפ אלייב, להקה ווקלית מוכרת עם ושמרו. עכשיו נעבור לפינתו המרתקת של הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נתעמק בסוגיה של למה כל כך קשה להיות אוהב שלום ורודף שלום. אם אנחנו נסתכל במשנה באבות, אנחנו נראה שבעצם לכאורה זה כפל לשון. מה ההבדל בין אוהב שלום ורודף שלום? אבל אפשר להסביר שכדי להיות רודף שלום, אדם צריך לאהוב שלום. ומה הכוונה אוהב שלום? קודם כל צריך לאהוב את שלום עצמו. אדם שלא מסוגל לאהוב את עצמו, לא יהיה מסוגל לאהוב את השני. ולכן כל כך קשה להיות רודף שלום, כי רובנו, הרבה מאיתנו, לא בעצם מקבלים את עצמנו, לא חיים בשלום עם עצמנו. אז יכול להיות הכפל הלשון הוא כדי להיות רודף שלום, אתה חייב לחיות עם שלום עם מישהו אחר, אתה חייב קודם כל לחיות בשלום עם עצמך. ולמה אנשים כל כך קשה באמת לחיות בשלום עם עצמם? למה קשה לקבל את עצמנו? אומרים ואהבת לרעך כמוך, כדי לאהוב את רעך אתה צריך לאהוב את כמוך. היום יש דבר בטיפול שקוראים לזה, לפעמים אדם יש לו עסקים לא פתורים, דברים באנגלית קוראים לזה unfinished business עם עצמו, עסקים שהוא לא גמר עם עצמו, ואדם כל הזמן שלא מטפל בעסקים הלא פתורים שלו, הרי חזל אומרים אדם לעמל יולד, אין ספק שהוא לא יכול להיות פנוי בשביל מישהו אחר. לחיות בשלום מישהו אחר, לפרגן לו, לתת לו, להעניק לו, לחשוב על מישהו אחר, כל הדברים שדיברנו על עין טובה ולהגיד לשני מילה טובה, זה עבודת המידות. אז בוא נשאל את השאלה, שאלת המיליון דולר, למה באמת לא אוהבים את עצמנו? למה כל כך קשה לקבל את עצמנו? הרי ידוע שלכל אדם יש צלם אלוקים, יש לו יעד, שליחות, שהוא עצמו בעצם בא לעולם הזה כדי לתקן משהו. לפני שאדם יורד לו לעולם, כתוב ברבינו בחיי, פרשת כי תצא, על הפסוק, כי תבנה בית חדש, ועשיס המעקה לגגיך, שאדם לפני שיורד בעולם, הרי הקדוש ברוך הוא קורא לנשמה שלו ואומר לו, מה אתה רוצה לעשות בעולם? מה התיקון? וכמובן, כיוון שאין כמעט היום נשמות חדשות, כל אחד בא לתקן משהו. הרי אדם, הנשמה יודע מה הוא צריך לתקן, מה הוא קלקל בגלגול הקודם. אז הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה, האם אתה רוצה לתקן את מה שאתה צריך לתקן? ורק אחרי שנשמה באמת אומר שכן וחותם על הדבר הזה, רק אז הוא יורד לעולם. על זה נאמר בחזל, כל הבריות על פי דעתן וצביונם נבראו, על פי רצונם. אף אחד לא יורד סתם, הנשמה שלו יודע מה הוא צריך, ועל זה הוא יורד לעולם כדי לתקן. וכשפתאום יש לו קושי, הוא לא מבין למה כל כך קשה לי, אמרו לו, סליחה אדוני, זה מה שאתה בחרת. זה התיקון שלך. הנשמה שלך יודע את זה, רק נכון, נתנו לך איזה פליק באף כדי שתשכח, אחרת לא תהיה ניסיון. וזה יוצא מרבינו בחיי, שכל אדם יש לו יעד שהוא בעצמו בחר את האופי הזה, את הטבע הזה, את הקשיים האלו. אין לך מה להתעצבן, כי אתה בחרת, אתה יודע שזה בעצם משרת את התפקיד והייעוד שלך. לפעמים רואים במשפחה אחת שתי ילדים, אחד נוח, אחד יודע לפרגן, והשני היום ונורא, הוא לא מסוגל לוותר כלום, כל דבר זה סיפור שלם בשבילו, בשביל לתת משהו למישהו אחר. ואתה מתפלא, איפה נכשלנו בחינוך? וזה לא שדווקא נכשלנו בחינוך. כי לפעמים דווקא הילד הראשון, הייעוד שלו הוא משהו אחר. הוא לא, בגלגול הקודם הוא תיקן את מידת הנתינה, הפרגון. הוא נמצא לתקן נושא של תפילה, נושא אחר, זריזות. ולכן קשה לו לקום בבוקר. אבל הילד הזה שקשה לו לפרגן, לתת משהו למישהו אחר, הוא בחר בזה. ולכן אדם למעל יולד הוא נמצא בשביל התיקון הדבר הזה. וכשאנחנו יכולים להסביר את זה לבן אדם, תקבל את עצמך כמו שאתה, תחיה בשלום החלק הזה, פה מתחיל את העבודה הראשונה של לחיות בשלום, אוהב שלום עצמו. יש אמרה מהסבא מסוליבודקה על הגמרא, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שיאמר בשבילי נברא העולם. למה באמת נברא אדם לבד יחידי? אז אומרים בשם הסבא מסוליבודקה כדי להזכיר לו כל החיים, כמו שעל החיים שלך מרגע לידתך כתינוק ואחר כך כילד ואחר כך כמתבגר, אתה אף פעם לא יכול להסתדר לבד. תינוק צריך את ההורים, הילד זקוק גם להורים, המתבגר כבר צריך חברים, אחרי זה שמתחתנים צריך אישה, ואחר כך צריכים שוב, אדם תלוי בעבודה שלו, ואפילו שאדם מתבגר, הוא מבוגר כבר, הוא צריך את ההורים, הוא צריך את הילדים שלו. ככה כל החיים אדם הוא יצור חברותי, הוא תלותי, הוא לא יכול להסתדר לבד כמעט בשום שלב בחיים. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, היצור אנוש בכי הבריאה, כל כך תלוי באחרים, כדי להזכיר לנו, כמו שאתה, החבר שלך, כמו שאתה לא יכול להסתדר לבד, תדע, גם החבר שלך לא יכול להסתדר לבד. ואתה תהיה פה בשבילו, בדיוק כמו שאתה צריך שיעזרו לך, גם אתה תהיה פנוי לעזור לחבר שלך. וזה תזכורת אינטנסיבית, כמו שאתה צריך תמיד עזר כנגדך, אתה צריך חברה, אתה צריך עזרה של מישהו, גם החבר שלך. תזכור את זה תמיד, וככה יוכל לחיות מטרת הבריאה שעולם חסד ייבנה. יש כאלה שאומרים שבשבילי נברא העולם מלשון, בשבילי מלשון שביל. כל אחד יש לו את השביל שלו, את המהלך הייחודיות שלו, את המסלול שלו, שזה הוא צריך לעבוד על המידות האלה שזה מביא אותו לתיקון שלו. אין שום דבר מובן מאליו. ולכן כשהולך לך קשה, זה לא מטרה להגיד ככה אני, ואני אף פעם לא אגיע להיות כמו מישהו אחר. להגיע לייאוש חס וחלילה. אתה תעשה כמיטב יכולתך, בנתונים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תמלא את התפקיד שלך, תהיה שמח בחלקך. איך אמר הגאון מווילנה, איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא רק על גשמיות, זה גם על רוחניות. שאדם יהיה מסוגל לקבל את עצמו ולהרגיש שהוא עושה באמת מה שהוא מסוגל לעשות, אם הוא עושה מה שהוא מסוגל לעשות, זה גם מביא אותו שמחה. זה לא סותר את הנושא של שאיפות, שאנחנו בהמשך נסביר איך ללכת בין הנושא של שאיפות להיות שמח בחלקו. זאת אומרת, ברור שאדם ייצור אנושי הוא מוגבל, הוא צריך להגיע לאחרים. הגאון מווילנה אמר גם, מברכים בורי נפשות רבות וחסרונן, שאל למה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים עם חסרונות? הרי אדם הוא בכי הבריאה. התשובה הוא בהמשך, הברכה, לחיות בהם נפש כל חי. כמו שאמרנו שאחד מחיה את השני, אינסטלטר צריך להגיע למחנך, הוא מומחה בתחום שלו, אבל לא בצינורות של חינוך, אז הוא צריך את המחנך. והמחנך שיש לו צינורות בבית, שסתומים, הוא צריך את האינסטלטר. כל אחד עוזר לפתוח את הצינורות של מישהו אחר, וזה בעצם המטרה של לחיות בהם נפש כל חי. אחד תורם לשני, עולם של נתינה, של בנייה, וזה מטרת הבריאה. וכשאדם יודע לקבל את עצמו, והוא משתדר לעשות כמיטב יכולתו מה שהוא מסוגל לעשות, הוא בעצם מקיים את התפקיד הבריאה, הוא חי טוב עם עצמו. וזה לפעמים כל כך קשה לנו, כי הרבה פעמים רוצים לעשות מה ששני עושה, וזה לא יביא לנו אף פעם שמחה. יש משפט שאומרים אותה ב-NLP, NLP זה בעצם התקשורת הכי מתקדמת בעולם, זה ראשי תיבות באנגלית, Neuro-Linguistic Programming, תכנות נוירו-לשונית, זה בעצם איך אני חושב ואיך אני מדבר, ישפיע על הביצוע שלי. מלמדים אותו היום, כל ארגון שמכבד את עצמו, מלמדים את הצוות איך לתקשר יותר טוב. אז כמובן, זה לא רק בשביל תקשורת לעולם הגשמי שרוצים למכור מוצר, קל וחומר שרוצים להעביר את המסורת לילדים שלנו, צריכים לדעת איך לתקשר. ואחד מהמשפטים היפים ששמעתי ב-NLP זה משפט באנגלית, Do what you do best and do it well. תעשה מה שאתה יכול הכי טוב, ותעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. זה בעצם המסר. תקבל את עצמך כמו שאתה. תחיה בשלום את דברים האלה, ואז אנרגיה שלך יהיה כל כך עסוק בלהוב שלום עצמך, מכאן יהיה לך יותר קל לחיות בשלום אחרים, לרדוף את השלום גם של אחרים, לשמוח עם האחר ולקבל את הזולת.
תודה רבה לרב אברהם סגל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
בקצב היום, בקצב היום. בקצב היום, בקצב היום. לה 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 לה
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanisunim Batzara Batzara Uvashivya Haomdim Bein Bayam Uvein Bayabasha Hamakom Yirachem Yirachem yotiem mitzara livacha umeyafel aliora umishibor legeula hashta magala uvizman karim tov lehodos lasha
smile, 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 in Yerushalayim Bezras Hashem.
Someday we'll all be together.
המקביץ עם מחוזת שנקראת NCSY, מחוזת ווקלית. ממשיכים עם מקהלת היידיש נחס, אורות, כך נקרא השיר.
promise of tomorrow, a future filled with holiness. He told them, Lech Lecha, now go from the place that you call home.
Zaracho es Horetz, I will give this land to you and to your children. He led them all to freedom to begin our nation's legacy. Voice Chanon El Hashem, our holy land he yearned to see.
Ascend the mountain and behold Eretz Asher Ani Noisein. Livnei Yisroel,
and now we're home. Place where we belong.
It's been so long that we've been gone, so lost and misplaced, scattered all across the globe.
But now that we are back again, we beg you, please
resume your throne. We're finally home.
Hashem impressed upon his heart. Back to your land you may depart.
So Ezra gathered young and old, and he tried to bring them home,
but so few listened.
2,000 years of sorrow we so easily ignore. At last the gates are open, so come back home forevermore.
V'shavu vonim legvulom, Mashiach's waiting at the door.
So let us greet him,
let us greet him and come back home.
Back again,
we beg you, please
resume your throne. We're finally home.
Shira malos b'shuv Hashem, shira sion, shuv Hashem es shiri sein.
נקרא השיר הזה של ארי גולדווג, ואנחנו עם בני פרידמן, שיר מתוך האלבום שלו לחישות הלב 3, אלבום ווקלי למהדרין, ונחה עליו שיר במקור של איתן כץ.
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה vinocholov ruach vinocholov ruach vinocholov ruach ruach hashem
Mele lechai, chai vekayom שיהיה חזק תומי, אוי 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 בי, נשמוסי, נשמוסי בחמלו, רבו אמינו סכו.
מטילה את הילדים של רבי יוסף גליק עם מוידה אני מתוך האלבום שבוכים. אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את הרב דוד ברוורמן עם שיחה מיוחדת, סדרת תיקון המידות שהוקלטה במיוחד לתוכנית שלנו. בבקשה כבוד הרב.
שלום לכם מאזיני בקצב היום. אנחנו בהמשך לסדרת התוכניות על ימי בין המצרים, ימים שבהם אנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו כדי לגרום לכך שבית המקדש בעזרת השם ייבנה ואולי עוד השנה. וחז"ל מלמדים אותנו שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. ומסבירים לנו חז"ל שהכוונה היא שאותם סיבות ואותם מניעים שגרמו לחורבן הבית והראשון, הסיבות האלה עדיין רלוונטיות, ובית המקדש מבחינה מסוימת כעת עדיין נחרב. כלומר, לו בית המקדש היה קיים בזמננו, היה נחרב באבונותינו, ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לתקן, כדי לבנות מחדש את בית המקדש. והמשימה הזאת היא הוטלה על כל יהודי באשר הוא, וכפי שאומר המסילת ישרים, אל יאמר האדם גדול עליי, מה זה קשור אליי, זה שהתפללו הצדיקים, הם עושים תיקון חצות, הם מבקשים לו את המקדש, אני מה אני צריך? אני צריך להינשא, אני צריך שלום בית, אני צריך חינוך ילדים, אני צריך בריאות, אני צריך פרנסה, אני צריך לסגור את האוברדרפט, אני צריך להרגיש טוב עם עצמי, זה הכל, לא צריך יותר מזה שום דבר. ואדם פשוט שחושב ככה, הוא פשוט לא מבין מה הוא אומר. כמו שאומר החפץ חיים, וחזרנו על זה בתוכניות הקודמות, שכאשר אדם מבקש על בניין בית המקדש, הוא בעצם מבקש את כל הבקשות שדיברנו מקודם. כי כאשר בית המקדש ייבנה, העולם יהיה שלם, העולם יהיה מושלם, העולם יהיה אידיאלי, העולם יהיה מקום שיהיה כיף לחיות בו, העולם יהיה חסר, יהיה מנוטל מכל צרות, חסר כל צרות, הוא יהיה נקי מכל צרות. זה יהיה עולם נקי, עולם יפה, עולם שבו לא יהיו חולים ולא יהיו מעוקבי זיווג ולא חסוכי ילדים ולא אנשים עם בעיות לא נפשיות ולא בעיות אחרות, אלא עולם שיהיה עולם אידיאלי, עולם טוב לחיות בו. ולכן כאשר אתה מבקש על בניין בית המקדש, אתה בעצם מבקש בקשה כללית שכל הפרטים כלולים בה, וכאשר בית המקדש ייבנה אנחנו נהיה בעולם אחר. מה עלינו לעשות? אז סרטטו בפנינו חכמינו זכרונם לברכה, וכפי שאמרנו מקודם, הדבר הראשון שעלינו לעשות זה לבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו בתוכנו, למרות ההתנהגות שלנו שהיא עדיין לא מספקת ולא באמת ראויה שהשכינה תשרה. אבל אנחנו מבקשים למרות הכל, ריבונו של עולם, אשרה את שכינתך בתוכנו. אנחנו נמצאים כל כך עמוק בגלות, כל כך עמוק בחושך, עלינו כבר לראות את האור בקצה המנהרה, די שכבר נצא מהגלות לגאולה. זו הבקשה הבלתי מתפשרת שממש נבקש בזמנים שאנחנו ראויים לבקש, בתפילת 18, בברכת המזון, וסתם במשך היום, ריבונו של עולם, אשרה בבקשך, בבקשה את שכינתך בתוכנו. אבל יש גם מהצד המעשי. הצד המעשי, אז החפץ חיים מלמד אותנו שללמוד בימים הללו את הלכות בניין בית הבחירה. זה כתוב גם בראשונים, שאדם שלומד את הלכות בית הבחירה בימים הללו, כלומר עבודת בית המקדש, אם זה מסכתות בשס, אם זה הרמב״ם, הלכה למעשה בעבודת הקורבנות, הוא מקרב את בניין בית המקדש. החפץ חיים הקים כולל מיוחד של אברכים שלומדים מסכת קודשים. הוא אומר, המשיח הגיע היום, המשיח הגיע מחר, בית המקדש ייבנה, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, בין כהנים, בין לויים, בין ישראלים. ומי שלא לומד, זה מכיוון שהוא הסתגל לגלות, מכיוון שזה נדמה לו וזה ברור לו שהשנה תשעה באב אמור להיות עצוב. זה בעצם שהוא ממלמל מילים, אבל הוא לא באמת מאמין באמונה שלמה שבית המקדש יכול להיבנה היום או מחר. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם, בונה ברחמיו ירושלים, אמן. לא יבנה, בונה, בונה, בונה כעת, כעת, כל יום ויום, יש עוד שלב, עוד נדבך, עוד לבנה במניין בית המקדש. אבל זה אדם צריך להסתכל על עצמו. מי שרואה תשעה באב השנה כברור מאליו, כמובן מאליו, שהשנה תשעה באב אמור להיות עצוב ולא שמח, זה מתברר שמשהו לא בסדר באמונה שלו. הוא הסתגל לגלות, הוא רואה את הגלות כדבר, כמציאות ברורה שלא ניתנת לשינויים. הוא צריך לבדוק את עצמו היטב היטב, למה מכאן היא הקרירות הזו, איך הוא הגיע למצב הזה. אבל אדם שברור לו שזה הכל, המציאות יכולה להשתנות כל רגע, שום דבר שקורה כעת הוא לא ברור, יכול להשתנות ברגע אחד, כפי שכתוב, פתאום יבוא אליך אדון, האדון זה המשיח צדקנו, פתאום בלי שום מחנה, בלי כלום. זה לא שיהיו פתאום רחשים והתחילו לתת לנו איתותים ואומרים לנו הנה זה מתחיל, הנה זה מגיע. לא, פתאום ברגע אחד יגיע משיח צדקנו, ואז כל אחד מאיתנו יסתכל על עצמו איפה הוא היה במקום הזה. כתוב שהבושה תחסת את פנים של אותו יהודי שלא ביקש את בניין בית המקדש, שישאל אותו משיח צדקנו, למה לא ביקשת את הגאולה? מה אתה עשית בשביל זה? את השאלה הזאת כל אחד מאיתנו יישאל לאחר 120, אבל יכול להישאל גם היום. עלינו לעשות כל שביכולתנו. אז הדבר השני זה ללמוד את עבודת בית המקדש. ללמוד זה הכוונה שאנחנו מוכרחים, שזה רלוונטי, שזה מעשי, שזה יכול להיות עוד השנה בעצם לימוד ההלכות. והנקודה השלישית ש... כבר דיברנו בתוכניות הקודמות וזה המשך לסדרה, שאותם סיבות ואותם מניעים שגרמו לחורבן הבית הראשון והשני, אותם סיבות עדיין רלוונטיות. אז דיברנו על הנושא של עבודה זרה, והתחלנו לדבר על הנושא של שפיכות דמים. ששפיכות דמים, דיברנו ברובד הפשוט, כולנו מבינים שהנושא הזה של שפיכות דמים, זירות בחיי אדם, או ההפך, זילות לחיי אדם, זה בעצם הנושא של שפיכות דמים. אדם שהוא מזלזל בחיי אדם, בעצם ההתנהגות שלו, הוא שייך למושג של שפיכות דמים. אדם שחוצה את הכביש שלא במעבר חצייה, או עוד יותר גרוע, שהוא חוצה במעבר חצייה כשהרמזור אדום, ואחריו ילד רואה אותו וצועד אחריו, או צועד לאחר מכן ומבין שזה בסדר, אפשר לצעוד ברמזור אדום, אם חס וחלילה הוא ייפגע, אתה נושא בשפיכות דמים הזו. אתה נושא בשפיכות דמים הזו. ואם אדם נוסע עם ברכב לא לפי חוקי התנועה, הוא צריך לדעת שיש לו חלק במושג שנקרא שפיכות דמים. שפיכות דמים, כי הוא בעצם לא נזהר בחיי אדם. הסבתא שלי תמיד הייתה רגילה לומר ששטות שהצליחה היא עדיין שטות. זאת אומרת, אם ילד קופץ מחלון לחלון והגיע לחלון השני, אז אנחנו צריכים לראות את זה כהורים או כמורים, כאילו חס וחלילה ילד נפל ונפצע או קרה לו משהו יותר גרוע מזה, ולהתייחס בהתאם לכך כדי להבין, כדי להמחיש לילד כמה חמור מה שהוא עשה. שטות שהצליחה היא עדיין שטות, היא עדיין שטות. זאת אומרת כך, אדם שנוסע במהירות מופרזת בערב שבת ורואים את הטירוף הזה בבני ברק ובערים החרדיות, שאדם רוצה להספיק להגיע לפני כניסת שבת, הוא רוצח. יש רוצחים שמסתובבים ברחובות בני ברק וברחובות ירושלים ובערים החרדיות אחרי כניסת שבת, נוסעים כמו מטורפים, כמו חיות אדם. זה רציחה, גם אם הוא לא פגע במישהו. אנשים ברחו ברגע האחרון מהכביש, וילדים קטנים רחוצים שמטיילים בכביש שרגילים בבני ברק, כי הכבישים בעצם בשבת הם נפחים להיות חלק מהמדרכות, אבל הם מתחילים את זה כבר מהצפצוף. אבל יש כאלה שממהרים, שחשוב להם להגיע לבית שלהם אחרי שהוא פשוט מגיע ברגע האחרון. אני לא מדבר על זה שכניסת שבת, איך היא נראית בצורה זו, שאדם מגיע ברגע האחרון וחושב את עצמו שככה הוא יכול להיכנס לשבת. זה כבר בעיה בינו לבין עצמו. אבל למה אתה רוצח? למה אתה נוסע במהירות עצומה? וזה שלא פגעת בבן אדם, אתה צריך לדעת שזה כאילו שפגעת בבן אדם, כי אתה נוסע שלא על פי החוק, שלא על פי הכללים. וקבעו את זה חכמנו זיכרונם לברכה, ויבדלו לחיים טובים חכמנו של היום, כמו מרן הרב ליושיב, ומרן יבדל לחיים טובים מרן רבי ניסים קרליץ, ומרן הרב אוזנר, שחוקי התנועה, כן, חוקי התנועה הם גם חוקי ההלכה, שלפי מה שקבוע המומחים מחוקי התנועה, זה ההלכה. ואם אתה נוסע בעין כניסה, שאנשים רגילים ללכת בכביש שיודעים שמכונית לא מגיע בעין כניסה, ואתה עכשיו צועד ברחוב, אז, ואדם צועד ברחוב ומגיע מולו רכב, שאומר, אז אין כניסה, אז מה קרה? אז אין כניסה. אתה רוצח, כי אתה בעצם פוגע באנשים, וזה שלא פגעת באנשים, עצם זה שעברת על החוק, אתה נקרא רוצח. אני רוצה להגיד פה חידוש עצום שצריך לדעת את זה, שיש זה השלכות בנושא של זהירות בחיי אדם. שמעתי את זה מהגאון רב משה אהרון רוט, הוא אמר דבר נפלא. ביום הכיפורים אנחנו יודעים זה ריצו מהתורה, ויש הרכבים של רבנים ורופאים שדנים בחולים לצום או לא לצום. אז מגיע חולה, והחולה נגיד יש לו דלקת ריאות, והחולה רוצה לדעת אם מותר לו לצום או אסור לו לצום. אז אומר הרופא, במצב שלך, אם הדלקת ריאות אתה יכול לצום. שאל מרן רב ניסים קרליץ את הרופא, אם הוא יצום כעת, ואתה אומר שהוא ישרוד את זה, אבל האם ייתכן שבעוד 30 שנה יהיה נזק לריאות שלו והוא ימות ביום אחד פחות ממה שהוא יוכל לחיות? הרופא אומר לו כן. אז אמרנו, אז גם היום אסור לו לצום. אם הצום שלו היום יהיה רלוונטי לעוד 30 שנה או לעוד 50 שנה, גם היום זה פיקוח נפש. זו כך נפסק בהלכה. כלומר, אדם שמזלזל בדלקת ריאות, אומר רב ניסים קרליץ, הוא בעצם מזלזל בפיקוח נפש. אתה אומר, מה זה? דלקת ריאות? אפשר לחשוב, ביג דיל. כן, כן. אם הריאות, חס וחלילה, ייווצר בהם איזשהו נמק מסוים, איזושהי שרחה מסוימת שתיווצר על הריאה, כעת הכל בסדר, אתה בחור צעיר, בחור בן 30, אבל בגיל 90 או בגיל 80, הריאה שלך לא תתפקד היטב בגלל הנזק שבעצם לא נעלם, אלא פשוט נשאר, ובגיל מבוגר יותר יקצרו לך החיים, אז דע לך, היום היחס לזה בגיל 30 זה פיקוח נפש. זה החידוש של מרן רב ניסים קרליץ. אני אומר, אם כך, כמה עלינו לעשות את החשבון הנפש כאשר מזלזלים בחיי אדם, בנסיעות המטורפות בכבישים. זהו דבר שהוא נורא והיום, אם אנחנו נחשוב על הנקודה הזאת. ואדם צריך לדעת, זה שברוך השם ברגע האחרון הילד קפץ למדרכה ולא נפגע, עלינו לראות את זה כאילו הוא נפגע. כאילו חס וחלילה הוא נפגע, כי אם לא זה, אנחנו נושאים באחריות לאסון הבא. זאת הנקודה, ולכן צריך לזכור ולדעת, השפיכות דמים זה לא דווקא אדם שבא ודוקר מישהו. נכון, בבית המקדש רצחו כהן ונביא בבית המקדש, אבל רציחה יכולה להיות בצורה כזו שאנחנו מאפשרים את הרציחה הזאת. ואיך מאפשרים את הרציחה? על ידי זילות בחיי אדם. זילות בחיי אדם זה דבר שנדרש מכולנו, מכל אחד מאיתנו. אז אם זה בכבישים, אם זה ילדים שמרגילים אותם ללכת בכבישים, נכון שהמדרכות בבני ברק או בערים, בירושלים, עוד מקומות, המדרכות הן צרות, אבל זה לא נותן לנו את הלגיטימציה לזלזל בחיי אדם. שולחים עגלות עם ילדים קטנים, קטנים, קטנים. אתה רואה ילד שכמעט לא מגיע לגובה של ידיות העגלה, והוא לא מצליח בקושי לשלוט על העגלה. קשה להבין את ההורים, מה הם חושבים? איך אפשר לשלוח ילד בן 8 או בן 7, נמוך, לשלוח אותי עם עגלה עם אח שלו הקטן? לפעמים רואים את זה בגילאים יותר נמוכים. אתה רואה את הדבר הזה, זה פשוט מזעזע. ורואים את זה אצלנו במחוזותינו, שנפסיק לטשטש וללכת עם עיניים עצומות, כאילו זה לא קורה. אתה רואה אבא, נוסע עם אופניים חשמליים, עם שני ילדים קטנים עליו, והוא מחזיק את ביד אחת את הכידון, ביד שנייה פלאפון. שום השמיים על כך. אז לפני שאתה מחמיר כל מיני חומרות, דע לך, אתה מזלזל בחיי נפש של הילדים שלך, וכולם רואים את זה, אז הם מחכים אותך. ואם מחכים אותך, אז אנחנו חוטאים בשפיכות דמים. אז רוצים לבנות בית המקדש? אז שפיכות דמים זה נושא מורחב. זה לא רק לרצוח כהן בבית המקדש. כל מה שקשור לשפיכות דמים, אם אדם לא זהיר בזה, הוא צריך לדעת שבעצם הוא מעכב את בניין בית המקדש. מעבר למושג של רציחה, שזה אחד מגיעים אל עבירות. ולכן עלינו לדעת את הנקודה הזאת של שיטת הסמוך, ויהיה בסדר, ועזוב, אל תהיה כזה קטנוני, עזוב. כל מי שמסתכל ככה, או מזלזל ככה, הוא בעצם מזלזל בחיי אדם, הוא מאפשר חס וחלילה את האסון הבא. ולכן הזהירות בחיי אדם, באלף אחד דוגמאות, אני לא זוכר את כל הדוגמאות, אבל כל אחד מאיתנו הוא יסתכל לעצמו במראה, וישאל את עצמו, האם אצלי בבית יש תקעים פתוחים? יש חוטי חשמל שניתן לגעת בהם? יש מעקה רעוע? יש מעקה רעוע, יש מקום שאפשרות לפול מהגג, או בבית הכנסת שבו אתה נמצא, או במקומות מסוכנים, אל תשאל את עצמך את השאלות האלו. האם זה אפשרי? האם אני עשיתי במסגרת שלי, בבית שלי, בחצר שלי, באזור שלי, אני נזהר בחיי אדם? את זה ישאלו את הבן אדם. מה עשית בשביל זה? וזה חלק מבניין בית המקדש, הזהירות בחיי אדם. והשם יתברך יעזור שנזכה בעזרת השם להיות זהירים בחיי אדם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שנזכה לקיים את זה הלכה למעשה. תודה רבה.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן. ואנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום עם גדי ובנו שמואל פוקס, שיבנה בית המקדש, וכולנו תפילה שיבנה בית המקדש. נאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה טובה, בשורות טובות ולהתראות.
Shalva biyar binasayich Liman achai v'reyai Achai v'reyai Achai v'reyai
Yehi shalom b'cheilech Shalva biyar binasayich Leman achai v'reyai Achai v'reyai Achai v'reyai
She'ibonah beis ha-mikdash B'meirah v'yameinu She'ibonah beis ha-mikdash
Shalom bechelech, shalva biyar minasayich, leman achai v'reyai, achai v'reyai, achai v'reyai.
She'ibonah beis ha-mikdash
Night.